Show me? Okay. טוב, אז אני רוצה לקחת את הזמן הבא לדבר קצת על המשך התרגול והאופן שבו הוא יכול לבוא לידי ביטוי בחיים שלנו, האינטגרציה, איך ממשיכים, קצת הסתכלות יותר רחבה על התרגול והמקום שלו בחיים שלנו. דבר ראשון, עולה לי להגיד, ככה, עלו בחלק מהשאלות, עלתה המילה טכניקה, כמו ללמוד את הטכניקה, וחשוב לי להדגיש שזה הרבה יותר מהות מאשר טכניקה. לפגוש את עצמי ואת התודעה ואת העולם, לשים לב למה שקורה, זה הרבה יותר מה... קוואט טכניקה של להביא תשומת לב אל הנשימה, וכשהמחשבות נודדות אז שוב לחזור. יש לתרגול של הדרמה הרבה יותר פנים, הרבה יותר אספקטים, זה מבין? חלק אחד כזה מרכזי אבל גם מאוד מסוים, מתמונה הרבה יותר רחבה. כשבמהות אנחנו פה במחקר של הסבל האנושי ושל התודעה האנושית, ושל הדרכים שבהם אנחנו מייצרים לעצמנו ולאחרים סבל מיותר, והלימוד של איך אפשר לחסוך ואיך אפשר להשתחרר, איך אפשר לנוע על הסקאלה הזאת ממקום שהוא פחות מקובץ, פחות מחזיק, נאחז, פחות מנסה לשלוט במה שאי אפשר לשלוט בו, פחות מבזבז אנרגיה וחיים, ויותר מושקע במה שבאמת משמעותי, משחרר ומיטיב איתנו. דבר ראשון שאני רוצה להזמין אתכם לבדוק זה מה זה בשבילכם התרגול הזה, איפה זה פגש אתכם, כמה זה make sense גם ברמה מנטלית, קוגניטיבית קודם כל, ואז יותר חשוב ברמה החווייתית, מה פגשתם בימים האלה, אם היו רגעים, תובנות משמעותיות, אם יש פה משהו מהאיכות הזאת של הקשב, שגם פנימה אל הגוף ואל התודעה וגם החוצה אל העולם, וגם הקשב הסקרני והחוקר הזה והפתוח שמכוונן להשתחרר מהנחות מקובעות או מוקדמות ולראות את הדברים באופן ישיר וצלול. כמה זה מדבר אליכם? כמה זה משמעותי לכם גם ברמה החווייתית? האם זה מיטיב, והאם זה מאפשר משהו. ולבדוק אם יש שם רצון להמשיך. ויכול להיות שהתשובה היא לא, וזה ממש בסדר. אני רוצה לשחרר אתכם מצריך לעשות מדיטציה. Don't shoot yourself into it. זה לא, זה, ככה, יש מחקרים שזה נורא טוב, אפשר לקרוא מחקרים ולהגיד, בגלל זה אני אתרגל. אז זה בסדר בשביל להתחיל, בגלל שיש מחקרים או בגלל שמישהו אחר סיפר שזה ממש מדהים ושינה את חייו. ואז אנחנו, אז זה המפגש הראשוני, ובאתם לפה כי אולי שמעתם הרצאה או קראתם ספר או ראיתם ביוטיוב או שמעתם מחבר שזה על מיינדפולנס או על בודהיזם, או זו חוויה משמעותית ומשהו הביא אתכם לפה, ועכשיו עכשיו יש כבר חוויה שלכם, לא רק קולות חיצוניים. ואם זיהיתם שיש פה משהו שהוא חשוב לכם או משמעותי לכם, אז חשוב לתת הכרה וחשיבות למקום הזה. כי זה המקום שממנו נובעת המוטיבציה להמשיך ולחקור. אם משהו לא מעניין אותי או לא מיטיב איתי, אז אני באופן טבעי הולך למקום אחר. אם יש פה משהו שמרגיש לי משמעותי ומיטיב ופותח, אז אני רוצה ללכת לתוכו. זה בהמשך של סימי הזכירה ביום הראשון את האהי פסיקו, זה הזמנה של הבודה, בוא ותראה, בוא ותנסה, ואז יש את המעבר מהקונספט לחוויה. אז דבר ראשון, זה לא בהכרח הדבר הראשון בסדר, אבל שעולה לי להתחיל ממנו, זה התרגול היומי, שיכול להיות משהו כל כך משמעותי. אנחנו טעמנו את הטעימה של דרמה בתוך קופסה, בתוך מסגרת מסוימת, בתוך צורה מסוימת, של ריטריט בין 3-4 ימים, שבו אנחנו מתרגלים בשתיקה מהבוקר עד הערב. זו צורה. הצורה יכולה להיות גם ריטריט של 10 ימים או של שנה. הצורה יכולה להיות גם ישיבה של רבע שעה שקטה בבית. הצורה יכולה להיות בכל מיני צורות, יכולות להיות מפגשים בקהילה עם קבוצות של אנשים. תכף נגיע ונדבר על איזה סוגים של... אבל זה רק צורות, זה רק מסגרות. המהות של התרגול עצמו שבו אנחנו חוזרים ומאמנים את הקשב שלנו, ההתכווננות לחוויה והחיבור של התודעה עם הגוף ועם מה שנמצא כרגע ברמה התודעתית, זה משהו שמאוד, הרבה מאוד אנשים, מיליוני אנשים מוצאים שהוא מאוד מאוד מועיל והוא מחזק ומייצר איזשהו עוגן וחוויה בתוך החיי היומיום של מקום שבאמת אפשר לחזור אליו. ולפתח, לטפח תרגול אישי יומיומי בבית זה לא דבר קל. ושוב, קודם כל אני רוצה להיות שתבדקו עם עצמכם אם אתם רוצים את זה בכלל. ואם יש שם רצון ככה להעמיק ולקחת את זה לתוך היומיום, זה דרך שהיא מאוד מאוד יעילה ומאוד עוזרת. ובהקשר הזה אני מציע להתחיל בעדינות, כלומר להתחיל בקטן. אם אנחנו יושבים פה 45 דקות ואני יכול לחשוב, אוקיי, אני יושב 45 דקות כל יום בבית, אז יכול להיות שזה ילך מעולה וזה נהדר, ולפעמים זה עובד ככה. ולרוב האנשים הרבה יותר קשה בבית. ואני מציע להתחיל ממשהו צנוע יותר, ומשהו שיש סיכוי טוב שהוא יצליח, גם אם זה רבע שעה, או איזשהו מינימום שאני קובע לעצמי. אני הרבה פעמים בתקופות שכך הרגשתי שהתרגול היומי שלי קצת יורד או הולך לאיבוד, אז קבעתי לעצמי איזה מינימום קל, אפילו 7 דקות, ואז אני יושב את השבע דקות האלה, זה כל יום, זה מחויבות פנימית, ומעבר לזה, לפעמים אני נשאר עוד 7 דקות, או עוד 20 דקות, או עוד 30 דקות, ולפעמים לא. אבל יש משהו שנבנה בהמשכיות של יום-יום. אז בהקשר הזה אני רוצה להגיד, עדיף לא שעה אחת פעם בשבוע, אלא 10 דקות ביום. משהו שנמצא בתוך הפעימה של החיים שלנו. יש חלקים מאוד אוניברסליים בתרגול, כמו לימוד של התודעה האנושית ואיך היא עובדת, והקיום של הסבל והמקורות שלו והאפשרות להשתחרר, ואיך יש חוקיות מסוימת של התודעה ושל מה שמייצר סבל ומה שמייצר חופש. יש דברים מסוימים פה שהם לא אישיים, שבהם אנחנו לומדים תודעה, ודרך זה מבינים גם אנשים אחרים, מבינים, יכולים לראות, להבין, להיות עם אנשים אחרים בצורה שהרבה יותר מכווננת ומבינה מה קורה שם. יש גם חלקים מאוד אישיים שאנחנו פוגשים של מה חשוב לנו ומה נוגע בנו ומה עובד בשבילנו. ויש מקום של להפוך את התרגול לאישי יותר, כלומר למצוא את מה שעובד בשבילי. לדוגמה, הרוב הגדול של האנשים מוצאים שעל הבוקר זה זמן מעולה לתרגל, אבל יש אנשים שכשהם חוזרים מעבודה או בלילה או בזמן אחר, או שהזמן משתנה, אז אין חוקים קבועים, אין פורמולות קבועות, ויש את המקום של למצוא מה באמת מועיל בשבילי. ואיך אני יודע מה מועיל בשבילי? דרך זה שאני שם לב לחוויה שלי. אני שם לב איפה יש יותר מאבק ואיפה משהו מרגיש שהוא יותר נכון, sense of rightness, כאילו משהו מתאים, משהו עובד בשבילי ותומך. אז יש את התרגול שאנחנו קוראים לו התרגול הפורמלי, תרגול של ישיבה, כאילו ישיבה זו הצורה הכי קלאסית, אבל אנחנו יכולים גם בדיוק באותה מידה, ככה, בעצם התרגול של ההליכה שאנחנו עושים בריטריט, יש אנשים שגם לוקחים אותו לבית ועושים, יוצאים בערב והולכים לתרגול של מדיטציה בהליכה, בלי אוזניות ובלי גירויים אחרים, ופשוט מתרגלים את זה. אבל התרגול של ההליכה המודעת הוא גם פשוט, הוא גם גשר ליומיום, כי אנחנו ממילא הולכים. אנחנו גם ממילא נושמים כל הזמן. הנשימה נמצאת שם. יש איזה בזבוז כזה שהיא נמצאת שם, אנחנו לא איתה. אז כזה, בכל רגע יש הזדמנות לחזור אליה. ההליכה זו פעולה אחת יומיומית, אחת ממיליון פעולות יומיומיות שאנחנו עושים, שברגע שאנחנו מייצרים איתה איזשהם יחסים, איזשהו ממש דפוס או הרגל כזה שאני הולך, אז יש תשומת לב להליכה, למפגש של כף הרגל עם הרצפה. מה שאנחנו בדרך כלל הולכים וחושבים על משהו אחר. ואני יכול ללכת ולהיות כאן, וכל צעד הגעתי, ואני מרגיש את המגע, ואני מרגיש את עצמי. ואני פה. אז אפשר, אם אנחנו מייצרים בריטריט איזשהו מערכת יחסים גם עם הנשימה וגם עם ההליכה, אז הם יכולים להיות, זה כמו allies, חברים טובים או משאבים שהם זמינים לנו יותר. ככל שאנחנו יותר שמים לב, יותר פעמים ויותר זמן לנשימה, היא נהיית יותר חברה שלנו, היא נהיית יותר נגישה לנו. וככה עם ההליכה. אז בתוך ההליכה ביומיום, פתאום יש רגעים שתמצאו את עצמכם הולכים, ופתאום אתם בקשב, מודעות, למגע הזה, בגלל שהתחלתם להרגיל את התודעה, לעשות את זה, להביא את הקשב למפגש של הרגל עם הקרקע. אז הנשימה, הגוף, ההליכה, זה הדברים העיקריים שתרגלנו פה, וזה בעצם הבסיס, או העוגן, שממנו ההתרחבות שלו היא לכל החיים שלנו. בריאה רחבה יותר, החיים והתרגול הם לא שני דברים שונים. בשפה שאנחנו מדברים פה בדרך כלל, אנחנו מדברים על תרגול פורמלי ועל תרגול לא פורמלי. תרגול פורמלי זה ישיבה והתבוננות בנשימה, תרגול לא פורמלי זה החיים. החיים, אין רגע שבו זה לא רלוונטי, להיות בתשומת לב, במגע, במודעות, בקשר עם מה שקורה עכשיו. יש בחיים הרבה מקום לחשיבה, תכנון, היזכרות, חלימה, יצירה, פעולות תודעתיות אחרות מהאיכויות שאנחנו מתרגלים פה. ולשים לב לאוטומטיות של ה פיזור של הדעת ולאפשרות להיות כאן אחד עם שטיפת כלים, אחד עם מפגש עיניים ושיחה, והאיכות הזאת של הקשב והנוכחות זה משהו שאנחנו יכולים להביא לכל דבר שאנחנו עושים. תמיד יש שם חושים, תמיד יש שם נשימה, תמיד יש חוויה פנימית, תודעתית, מנטלית, רגשית, גופנית שנמצאת שאפשר to tune into, להתכוונן אליה, לפגוש אותה, תמיד יש כוונה. ויש גם דרכי התבוננות מסוימות שאנחנו לומדים, כמו נעים לא נעים. יש רגע שאני מתעצבן על משהו, על מישהו, על עצמי או על מישהו אחר, ואז יכול להיות שיפט כזה שאני יכול רגע להרגיש, זה נורא לא נעים. פשוט. והעדשה הזאת של הלא נעים, כבר מחברת אותי או מקרבת אותי או עוזרת לי להבין מה קורה לי עכשיו ומפחיתה את התגובתיות האוטומטית ואת ההזדהות עם הכעס הזה. אז אותן האיכויות שאנחנו מטפחים פה ומתאמנים עליהן כאן בכל רגע על הכרית, זה איכויות שהן מאוד רלוונטיות לכל רגע בחיים שלנו. כל רגע של כל דבר קורה ברגע הזה, ואני רוצה לטפח קשר עם ילד, או עם בן זוג, בת זוג, או עם חבר, או בעבודה. כל דבר שאני עושה, אני יכול לעשות יותר טוב, או באופן יותר מלא, אם אני יותר שם. יש לזה המון המון השלכות, ויש המון משמעות לאיכות של הנוכחות שלי כשאני בא במפגש עם אנשים. עד כמה אני באמת נמצא, עד כמה אני באמת קשוב, עד כמה אני תגובתי ומוצף, עד כמה אני יכול להיות להרגיש מה קורה לי ולבטא את זה, מקום של כנות, לא להגיב בצורה אוטומטית ולעצור ולהקשיב באמת למישהו אחר. לכל היבטים של החיים יש מתח מובנה בתוך הפיצול שהגוף שלי עכשיו מבשל משהו במטבח והתודעה שלי עסוקה בלדאוג לאחר כך. אז הדרך הכי טובה לדאוג למחר, זה לדאוג למה שקורה עכשיו. זה תרגום של משפט של תיך נתן, אחד המורים שלי היה אומר, "The best way to take care of the future is to take care of the present." כי אנחנו מטפחים דפוס מסוים, חדש, לא של לתכנן. כי אם אני עסוק בלתכנן, אז גם מחר אני אתכנן. כי אני מתאמן בזה ואני נהיה ממש טוב בזה. מעבר לטיפוח של הקשב, יש גם הרבה איכויות שבאות יחד איתו. האיכות של אכפתיות, ואנחנו לא סתם שמים לב באופן קר ומנוכר לחוויה שלנו, בצורה חוקרת כאילו מדעית ואחרת. יש כוונה בסיסית להיטיב, יש פה כוונה בסיסית למציאה של חיים שיש בהם יותר משמעות וחופש, גם לעצמי וגם לאחרים. אז גם הקשבה ללב, וגם הרבה פעמים נזכרתי עדינות ורגישות באופן שבו אנחנו מתרגלים. אני לא מזנק על הנשימה שלי כזה ואומר, יאללה. לא, זה להירגע, לעצור, להתרווח, לעשות מקום. יש שם איזו איכות של עדינות שהיא לא ניתוק והיא לא overdoing וקומפולסיביות ונורוטיות ומתח, אלא זה משהו עדין באמצע. האיכות הזאת של העדינות והקשב הזאת, יש בה אכפתיות, יש את המילה kindness באנגלית, שהיא לא מתרגמת כל כך טוב, אבל היא מאוד מהותית בדרך הזאת. זה גם באופן שבו אני מתייחס לכל רגע, וזה גם להתחיל לתרגל את ה-kindness הזה. יש לנו של לראות את עצמי ולראות אנשים אחרים בעיניים טובות. כל האיכויות שבאות יחד עם העולם הבודיסטי, שמדברים הרבה על חמלה, ועל הקשבה ועל תשומת לב. יחד עם תשומת לב כבר יש שם את האכפתיות ואת האהבה. אם תיך נתן היה אומר, mindfulness is love. כשאני שם לב למשהו, אני מפתח איתו יחסים שיש להם אכפתיות, שיש מהם אהבה. כשאהבה שהיא בלי תשומת לב היא אהבה תיאורטית. כשאכפת לנו ממשהו, אז אנחנו איתו. סבלנות מתפתחת בתרגול. את זה שמתם לב, אני מקווה. יכולת הכלה של אי נוחות, שאני פחות תגובתי ואוטומטי, יותר כנות. אז כל האיכויות האלה מאוד מאוד משמעותיות בעולם שלנו, ביחסים ביום יום, ביחסים עם עצמנו ועם אחרים. מתוך ההתבוננות מתפתחת תובנה, או מתפתחת תבונה, שהיא לא דוגמטית, שהיא גמישה, שיכולה לראות שיש דברים שמתאפשרים ומתאימים בריטריט, אבל יש להם צורה אחרת שהם תופסים בבית, ביומיום. ושאלה מהותית שאנחנו הרבה פעמים בתוך התרגול, נגענו בזה מעט, זה לבדוק מה מועיל עכשיו, או מה מתאים עכשיו, להרפות מחשיבה דוגמטית של מה צריך. איך צריך להיראות מתרגל ויפאסנה. עכשיו אני מתרגל ויפאסנה, אני קונה בגדים לבנים וקרית נורא יפה ועובר לגור באמירים, וככה צריך להיראות מתרגל ויפאסנה. אז איפה שאנחנו, איך שאנחנו, מי שאנחנו, עם מי שאנחנו, לא צריך לעשות שינויים בשום דבר חיצוני, זה רק לבדוק מה מתאים עכשיו ומה נכון עכשיו ומה מועיל, ולפעמים זה מועיל להוריד אחוזי משרה או לעבור דירה, אבל כל זה בא מתוך הקשב. לפעמים זה גם מוביל אותנו לשינויים בחיים. אני יכול לגלות בעצם מתוך הכנות ומתוך זה שאני יותר מרגיש את עצמי באיזשהו מקום, אני יכול להבין שאני בתוך מערכת יחסים שהיא מאוד לא מיטיבה לי, או בתוך אזור מגורים או עבודה שהם מועכים אותי באיזושהי צורה, ומשם יכולה לבוא החלטה אחרת. אבל זה בא מתוך הסכמה להקשיב ולהרגיש ולפגוש את החוויה שלנו. אם אני מנותק ממנה, אני יכול להמשיך לעשות דברים שפוגעים בעצמי או באחרים הרבה זמן, ויש שם את הניתוק הזה. החיבור הזה מדייק אותנו גם בבחירות של החיים שלנו. יש משהו מאוד אישי, כל אחד יוצא מעיניים, שם לב לחוויה שלו, כל אחד לוקח אחריות באיזשהו מקום. יש פה הזמנה לקחת אחריות על החיים שלנו. לבדוק מה משמעותי לי, לעשות בחירות שהן לא בהכרח קלות או נוחות. אגב, תרגול יומי, אל תחכו שיבוא לכם, כי לא יבוא לכם. אני מבטיח. תקומו בבוקר ולא יבוא לכם. יותר קל ללכת ולעשות קפה וללכת לפתוח מחשב בסלולרי ולהסתכל בחדשות. הרבה יותר קל. יש איזושהי בחירה פנימית ואיזושהי נאמנות פנימית למה שחשוב לנו, איזושהי איכות של התמדה ונחישות. ואני שם את המילים האלה בעדינות אבל בנחישות, כי הן חשובות, כי בלעדיהן משהו מתמסמס. אז יש הרבה את האיכות של הרכות, אבל יש גם המון משמעות לאיכות של הנחישות. ובגלל זה אמרתי, תעצרו ותבדקו אם זה באמת חשוב לכם. ואם זה באמת חשוב לכם, אז יש אפשרות לאיזושהי נחישות פנימית למצוא את הדרך שלי עכשיו, גם לתרגול יומי וגם בתוך עצמי, אבל מלכודת שיכולה להיות זה לחשוב שזה רק אני עם עצמי ואני עכשיו אתרגל בבית ואני אעשה את הדרך, ויש המון המון משמעות למפגש ולתמיכה, גם מפגש עם מורים ובעיקר מפגש עם הרבה מתרגלים אחרים, גם חוויה של אחווה ושל שותפות דרך, גם המון דרכים שאנחנו משפיעים פשוט אחד על השני, בעצם ביחד נס שעוברים מתחת לחלק המודע. אנחנו סופגים אנרגיה של אנשים. כשאני ליד מישהו שהוא מאוד עצבני וברגע מסוים, או מאוד מכוון לעשות המון כסף, זה משפיע עליי. כשאנחנו נהיים יותר רגישים, אנחנו מרגישים את זה. כשאני ליד מישהו שיותר קשוב או יותר מכוונן, או הערכים שלנו דומים, זה גם כן משפיע. יש משהו שיכול להירגע או משהו שיכול לתמוך. יש המון משמעות לביחד הזה, ואני רוצה, גם פה יש תקופות של יותר לבד ויש תקופות של הרבה ביחד, וזה יכול להיות ביחד בריטריטים כמו פה, וזה הרבה יותר קשה להחזיק את זה לבד. זה תזכורות חיות שאנחנו אנושיים, גם טועים ומתבלבלים, ויש לנו את כל התאוות והתשוקות והבלבולים, כן, אנחנו ביחד בדרך, באנושיות, בסבלנות וחמלה, כזה לעצמנו ולאחרים, אבל יש משהו נורא משמעותי באנשים שמכווננים לאותו כיוון. מאוד תומך ומחזיק. אז יש את הצורה של ריטריטים קצרים וארוכים, ויש צורות שונות בעמותת תובנה, אפשר למצוא באתר הכל. יש שבתות תרגול, יש קורסי מבוא של 8-9 שבועות, שעתיים כל שבוע, מפגש ערב כזה בתל אביב או בכל מיני מקומות אחרים בארץ. יש קבוצות ישיבה, שזה קבועות בכל רחבי הארץ, של אנשים שמפגשים בסלון של מישהו בערב לשעתיים, יושבים ביחד בכל יום שלישי מ7-9, וגם משתפים על מה שקורה להם בתרגול ובחיים, כי התרגול עצמו הוא לא המטרה, החיים הם המטרה. חיים שיש בהם יותר חופש ושיש בהם יותר פתיחות ויותר משמעות. אספקט מסוים בדרמה שהוא נורא משמעותי ביומיום ואנחנו לא מדברים עליו הרבה בריטריט, זה תקשורת, ואני אשים רגע זום אין על דיבור והקשבה. אחד the eightfold path, איך מתרגמים את זה לעברית? הדרך כפולת השמונה, אחד מהאלמנטים שם זה דיבור נכון או דיבור נבון, כן? והבודה דיבר על זה לא מעט, על איזה דיבור הוא מועיל, איזה דיבור הוא מיטיב, איזה דיבור הוא משחרר. מתי אנחנו מבזבזים מילים, מתי אנחנו, מישהו פה בריטריט דיבר איתי על זה שאופי מדבר על התרגול או על הדרך שלו, ואחרי זה מרגיש שמשהו יתרוקן בפנים. וזה נורא חשוב להרגיש, וזה גם כן חלק מהתשומת לב הזאת, החיבור פנימה, אז אני יכול להרגיש כשאני מדבר בצורה מסוימת, או עם אדם מסוים, מה קורה לי? אז יש דיבור, אפשר לדבר לפעמים על רעיונות ביחד, להחליף רעיונות, וזה יכול להיות מפרה. והרבה פעמים יש דיבור אינטלקטואלי שהוא מנותק ומרוקן. פעם יש דיבור שהוא יותר רכילותי או שהוא יותר מפזר, ומשהו בפנים אחרי זה מרגיש קצת חמוץ. אז אני רוצה שתיתנו חשיבות לחמוץ הזה. ולפעמים יש דיבור של לב או דיבור אישי יותר, דיבור אמיתי וכן יותר, שיש בו קירוב לבבות ושיש בו מפגש, ויש בו מתיקות ויש בו הקלה. ואני רוצה שתשימו לב גם לזה. זה חוויות חשובות, זה רגעים של לימוד. כי אנחנו בתוך הלימוד הזה של החוכמה של מה משחרר ומה קולה אותנו, מה מקווץ אותנו. אז זה גם תשומת לב לאיכות של הדיבור שלנו, וגם הרבה הרבה תשומת לב לאיכות ולאפשרות של ההקשבה. זה יותר קל ממה שאנחנו חושבים. זה רק דורש את ההתכוונות הזאת. ולזה, יש דברים שהם באופן טבעי נובעים מהמדיטציה, יש איכויות שמתחזקות במדיטציה ומחלחלות ומפעפעות לתוך החיים באופן טבעי, וזה נהדר, וזה יכול לקרות גם עם ההקשבה. אבל זה יכול להיות גם עם כוונה, וזה יכול לחזק ולזרז את התהליך הזה באופן משמעותי. להיזכר כמה משמעותי יכול להיות לאדם אחר שאני באמת מקשיב לו, אולי תנסו להיזכר מתי בפעם האחרונה מישהו ישב ובאמת באמת הקשיב לכם והיה בתשומת לב מלאה ובנוכחות מלאה אפילו לחמש דקות, ואיך זה מרגיש. ואיך זה מרגיש לשבת מול מישהו שאתם מרגישים שהוא לא שם, והדיבור כאילו מתבזבז ומשהו בפנים מתרוקן ולא חוזר ונשמע. אז לשים לב לאיכות של ההקשבה שלנו, כי זאת מתנה מאוד גדולה שאנחנו יכולים לתת אחד לשני, את מתנת הנוכחות שלנו. לפעמים זה לרגעים קצרים, לפעמים זה ליותר, וזה הרבה פעמים מאוד ממלא ומאוד מחבר לעצמנו, לאיכות או ליכולת שיש לנו, שהיא הולכת ונהיית נדירה בתוך היומיום הפרוע, כן, פרוע מלא הגירויים, מלא to-do list, מלא חלונות, מלא מחשבות, מלא דברים שצריך לעשות כל הזמן. זה האיכות הזאת של להיות כל כולי עם אדם אחר, קצת הולכת לאיבוד, וזה מקום מאוד מאוד יקר ומשמעותי. הוא יכול להיות מאוד מחובר לאיכויות של התרגול. כמה דברים קטנים אחרונים. תזכורת אחת, זה שתמיד, תמיד, תמיד אפשר להתחיל מחדש. כמו בתוך התרגול, בכל רגע אני יכול, לא משנה אם הייתי במחשבות שתי שניות או חצי שעה, הרגע הזה של ההתעוררות, הרגע הזה של ההיזכרות הוא רגע חשוב, זה רגע של התחלה מחדש. באותו אופן בחיים יש רגעים או תקופות שבהם התרגול הולך לי לאיבוד, לשבוע, לחודש, לשמונה שנים. לא משנה כמה התפזרתי, לא משנה כמה פגעתי בעצמי ובאחרים, לא משנה כמה התבזיתי או מה עשיתי. תמיד יש את האפשרות של הרגע הזה של ההיזכרות, תמיד הרגע הזה הוא רגע חדש, תמיד אפשר להתחיל מחדש, תמיד אפשר לחזור לנשימה ולגוף, תמיד אפשר לחזור למפגש עם סנגה ולריטריט, ולמשהו שמחזיר אותי ואוסף אותי. לא משנה מה עשיתי ולא משנה כמה זמן. יחד עם זה שוב יש המון משמעות לתרגול היומי. אחד המורים שלי אומר לא לתפור את המצנח על המטוס. כלומר, לא לחכות לרגעים של מצוקה קשה ולהתחיל לחפש בכיסים איפה שמתי את המיינדפולנס שלי. יש משהו שנבנה ומתתבר. Drop by drop, the bucket is getting filled. זה מהבודה, הוא אומר את זה על תרגול מטה. טיפה אחרי טיפה, הדלי מתמלא. אותו דבר עם תשומת לב, אותו דבר עם התרגול. ככל שיש לנו טיפות ביומיום, עוד ועוד רגעים של תשומת לב, רגעים קצרים. 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה מקודשת בבוקר של זמן של מפגש, עוד רגעים ביומיום של פתאום תשומת לב לעצמי או למישהו אחר או לטעם, כל רגעים כאלה של חיבור, ולאט לאט משהו נבנה ומתחזק בפנים. אז ועד כשמגיעים קשיים אנחנו כבר פחות נבלים, אנחנו כבר יותר יודעים, יותר מיומנים איך להיות. במובן מסוים אנחנו מתאמנים פה במים הרדודים. החוסר שקט הזה שאנחנו חווים פה, או הכאב בישבן, או העייפות, זה לא כזה נורא. במובן שזה לא מסוכן, במובן שבחיים שלנו יש דברים הרבה יותר כואבים, וכשמגיע הפרידה, וכשמגיע האובדן, וכשמגיע המחלה, יש משהו בפנים שכבר יודע את העיקרון של איך להיות עם משהו, ופחות מתפרק, ופחות נבהל, ופחות נכנס לפאניקה. אז זה משמעות מאוד עמוקה של התרגול היומי ושל הלכת להתמסר לתוך הדרך. יש המון משאבים, אל תחסכו מעצמכם להשתמש בהם, משאבים אנושיים וגם משאבים של ספרים וברשת ושיחות דרמה מוקלטות והנחיות מוקלטות, מה שעוזר. פעם פגשתי את ג'ק קורנפילד כשהוא היה בארץ ושאלתי אותו על טיפול פסיכולוגי ועל מדיטציה, והוא אמר לי, whatever works, whatever helps, go for it. וזה מקום שיכול להיות אישי. אישי ונקודתי, זאת אומרת שמה שיכול, מה שעובד בשבילי ומה שתומך בי בזמן מסוים יכול להשתנות, בטח שישתנה מאדם לאדם, זה גם סוג של הקשבה משמעותית של למצוא את הדרך שלי בתוך זה. וזה משפט שגם מאוד עזר לי, שאחת המורות שלי אמרה לי, find your own way. כלומר, לא להיכנס לתוך דוגמות של איך זה צריך להיראות, איך התרגול צריך להיראות, אלא למצוא את הדרך שלי בתוך זה, כי יש פה עניין של השראה, ויש פה עניין של חיבור, ויש פה עניין של בחירה של דרך, ומה שבאמת באמת משמעותי ומזין אותי בחיים שלי. דבר אחרון שהיה מובלע כבר בתוך הרבה דברים שנאמרו פה, גם בחצי שעה האחרונה וגם לפני כן, זה על המוטיבציה לתרגול. התרגול, אנחנו מתחילים עם עצמנו ובשבילנו. התרגול הוא לא רק בשבילנו. אנחנו משפיעים אחד על השני, אנחנו משפיעים עם הנוכחות שלנו בעולם. כשאני במקום יותר אסוף ויותר יודע את עצמו ופחות תגובתי, זה משפיע על האופן שבו אני הורה, וזה משפיע על האופן שבו אני בן זוג, וזה משפיע על האופן שבו אני עובד ופוגש אנשים. זה משפיע על אנשים אחרים. אז במובן מסוים, ככל שאנחנו מבשילים, אז זה כמו ברכה לעולם ולא רק לעצמנו, וזה משהו מאוד, יש פה משהו שרק אנחנו יכולים לעשות, שזה לקחת אחריות על הגוף נפש הזה, כי אף אחד אחר לא יכול, יש משהו שאף אחד אחר לא יכול לעשות בשבילי. ובהקשר של להיות מתנה לעולם ולדאוג לאחרים, אני אגיד ככה, לפעמים יש נטייה לעשות את זה על חשבון עצמנו ולהשאיר את עצמנו מחוץ למעגל החמלה. והרבה אנשים שהם אנשים טובים ואנשים מסורים ואנשים מטפלים באופן טבעי, נורא דואגים ונורא רואים את האחרים, ויש איזו נטישה של עצמי. אז התרגול מתחיל ואף פעם לא מתרחק מקשב עמוק ואיכות של נאמנות ושמירה על עצמי, על הגוף שלי, על הלב שלי, ומשם אני יכול לבוא ולהיות גם לאחרים. ואם יש משהו מרוקן בפנים, אז הצורך הראשון הוא להתיידדות ולחמלה ולמוגנות ולקשב פנימה. אז גם פה להיות עם תבונה ועם גמישות ופחות בצורה אידיאליסטית, ויותר לבדוק מה באמת נכון ומה עובד ומתאים לכם ברגע מסוים. טוב, נראה לי שזהו לעכשיו. זה הרבה דברים. בחרנו לעשות את השיחה הזאת עכשיו, כי אחרי הצהריים היום בשלוש אנחנו נכנסים לשלב של הדנה, שאנחנו קצת נסביר, ואז יהיה השלב של הנתינה של הדנה. ואחרי זה אנחנו נחזור ממש לשיחה קצרה, ובטח סימי תוסיף כמה פנינים על מה שאמרתי, וגם נדבר על תהליך היציאה מהריטריט. וזה כזה הדברים העיקריים של המשך התרגול והמסע שלנו עם הדרמה. אז נשימה עמוקה, ואנחנו יוצאים לארוחת צהריים, עדיין בשקט, וגם הדנה תהיה בשקט. אנחנו ככה נשאר עם השקט עד סביבות השעה 5, כזה עד לסיום הריטריט. אז קחו את זה פנימה, מה שנוגע בכם, מה שמועיל, ובתיאבון.
Mm-hmm.